עד ששם ראש הרופאים עוד דלת הוא היפוקרט היווני אבי חוכמת הרפואה שחי במאה החמישית לפני חורבן בית שני, ויש גם דעות נוספות ואחרות. כן, אז עד ששם ראש הרופאים פתיחת ספרו שהנפשות שלוש: טבעית, חיונית ונפשית. עכשיו, מצד האמת, היות וזאת לא, זאת לא שיטת הרמב"ם, זאת לא שיטת היהדות, אז לא מעניין אותנו מה יגדיר ראש הרופאים, מה יגדיר נפש טבעית, נפש חיונית והנפש הנפשית. אבל אפשר לחלק. הטבעית, יש מי שרוצה להגיד שזה יותר החלק הזן, מה שהרמב"ם קורא הזן, שהחלק הזה הוא בעצם כשאדם ניזון, אז הוא בעצם התזונה שהוא ניזון ממנה היא בעצם מצמיחה אותו ומפתחת אותו. לכן אם תראו למשל בהערות בהוצאה שלי במוסד הרב קוק, עוד פעם יש גם פירושים אחרים, זה לא הרמב"ם, אז כדאי שרק שנדע את זה כהשכלה כללית. אז בנפש הטבעית הוא אומר הנמצאת גם בצמחים, והיא נקראת נפש הצומחת, לכן נקראת טבעית, כי מטבע הצומח כשמו כן הוא לצמוח. והנפש החיונית, שהנפש הזאת הנפש השנייה היא הנפש החיונית, שהיא הנפש שיותר שייכת למקוריות החיים, שמעבר לכוח הגידול הטבעי, שזה הצמיחה. דרך אגב, שהצמיחה זה לא רק הצמיחה של הבריאה עצמה, אלא גם יכולת ההצמחה של האחר. כלומר, זה לא רק שהאדם צומח, אלא שאדם יש לו יכולת להצמיח דבר אחר, להביא חיים לעולם. כן? אז נפש אחת שהיא נפש הצומח, שמצמיח את עצמו ומצמיח אחרים. הנפש השנייה היא נפש החיונית, שזאת אותה חיוניות של חיים, שיותר קשורה למה שאנחנו קוראים היום נפש, כלומר רגשות, תחושות וכו'. גם פה בהערה בזין, זה אומר המרגשת והמשותפת לכל חיים, טוב, הייתי מתאר הרגשות והחושים. והחלק השלישי, הנפשית, מה שבזה מיוחד האדם, יש בזה צדדים גם לבעל החיים, וזה נוכל להגיד הנפש השכלית. כמו שכאן הוא אומר למשל, הנפש המשכלת או הנפש המדברת המיוחדת לאדם החושב והמדבר. טוב, זה מאוד מעניין שכאן גם בהערה הוא מביא שאצל שיטת הראשונים הייתה איזו מין תפיסה שיש לאדם, אם אפשר לומר, שלושה מרכזים: ראשי תיבות מלך, מוח, לב, כבד. המוח יותר שייך אל השכל והחוכמה, הלב יותר שייך אל ההרגשה והרצון, גם היום אנחנו מתייחסים את זה ככה, והכליות או הכבד הם יותר שייכות אל התפקוד הפיזיולוגי, כן, הצומח. דרשנים אמרו שהסדר של שלושת הכוחות, מוח, לב, כבד, צריך להיות מלמעלה למטה, מוח, לב, כבד. אבל אם אנחנו הולכים מלמטה למעלה, כלומר מה שמניע אותנו זה לא המוח, אלא מהכבד אנחנו עולים אל הלב, ממנו עולים אל המוח, קיבלנו כלום. כלום קיבלנו. ואם אנחנו הולכים בסדר בינוני, בסדר בינוני, אז קיבלנו למעלה. אז אנחנו צריכים להיות מלך ולא כלום, כלם ולא למעלה. טוב, דרשנים, זה לא העניין פה. זה לא העניין, עזוב את זה. אז עד ששם ראש הרופאים פתיחת ספרו שנפשות שלו טבעי, הכוונה זה קשור יותר לזן של הרמב״ם, שזה יותר החלק הביולוגי הפיזיולוגי הצומח. חיוני זה קשור יותר למרגיש של הרמב״ם, ואולי גם למתעורר, שזה קשור יותר לממד של הנפש והרצון. והנפשי זה קשור יותר לצד השכלי של הרמב״ם, שזה יותר קשור לשכל, לחכמה ולתבונה. אז אם כן, נפש אדם לפי האמת היא אחת, פעולותיה מחולקות. יש כאלה שרצו להגיד בגלל החילוק של הנפש שיש בעצם שלוש נפשות, וכמובן התוצאה השלילית של ההשקפה הזאת היא שכביכול האדם חי לפי התפיסה הזאת למשל בשלושה ממדים מקבילים שאינם קשורים זה לזה. יש לו ממד השכל, יש לו ממד ההרגשה, יש לו ממד הפיזיולוגי. ולכן אם האדם למשל פגוע בממד הפיזיולוגי, זה בכלל לא קשור, ולכן זה לא יפגע בממד השכלי שלו. וכמובן זה לא נכון. מה רצית להגיד, אורי?
לא, אני רציתי להגיד שאם אדם אמרת שזה לא קשור.
מה זה לא קשור? אני לא יודע מה אתה רוצה לשאול.
זה היה קשור למסע שדיברת עליו, אמרת שזה לא קשור.
שמה, הדרשנים? הדרשנים לא קשור.
אבל מן הסתם שבן אדם יהיה פגוע פיזית, הוא לא יכול גם ללמוד ולא לחשוב.
יפה, לכן מן הסתם אומר אריה, שאדם רעב לא יכול להיות מרוכז בלימודו. זאת עובדה. אדם עייף, אדם דואג, כלומר אדם שיש לו חיסרון פיזי או נפשי, לא יוכל להגיע להישגים השכליים הרצויים. זה ברור. או למשל אדם שיש לו הישגים שכליים מפותחים, למשל הוא למדן כזה, אז הוא יכול לשכוח לטפל בגוף שלו, יכול לשכוח לאכול, והתוצאה תהיה אנחנו מכירים. לכן עוד פעם, אני חוזר אלינו, לכן עוד פעם, מצד האמת נפש האדם אחת, החילוק היסודי שלה הוא החילוק המשולש הזה, נקרא לזה הטבעי, אני קורא לפי ההגדרות, הטבעי, החיוני והנפשי, שזה בעצם נקרא לזה הפיזיולוגי או הביולוגי, הרגשי והשכלי. זה זה שבלשון המערה למשל, או השם ישמור, זה יקרא גוף נפש. הרמב״ם אומר לא רק מחלק לשלוש, אלא מחלק לחמישה חלקים. הזן המרגיש המתעורר הרצון, המתעורר המדמם והשכלי. לענייננו כל החילוק הזה הוא לא מעניין, כי הפעולות חלוקות, אבל כרגע הנפש האדם אחת. ולכן רק נגמור את המשפט הזה, ויחשב בעבור זה, יחשב מה שנקרא בכאילו כמו שאומרים החבר'ה, זאת אומרת בגלל זה יחשבו בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות כמו שחשבו הרופאים, עד ששם ראש הרופאים פתיחת ספרות של נפשות שלוש לפני סנות ונפשית, ופעמים שיקראו כוחות וחלקים עד שיאמר חלקי הנפש, כלומר כביכול יש חלקים מסוימים לנפש, וזה השם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים, ואינם רוצים באומרם חלקי, שהיא מתחלקת כחלק הגופות, שיש כאן ממש חלוקה, חילוק, אלא אבל הם מונים פעולותיה החלוקות שהן לכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מחלקים ההם. ולכן הרמב״ם פה רוצה ליצור איזושהי התאמה בין תפיסתו לבין התפיסה הפילוסופית, שגם אם השמות שיתנו הפילוסופים ואל מול השם שייתן הרמב״ם הם השמות שונים, כי הרמב״ם מדבר על נפש אחת והם ידברו על שלוש, הרמב״ם ידבר על נפש כוללת והם ידברו על נפש מחולקת וכדומה, אומר הרמב״ם זה רק בכינויים, אבל באמת מצד האמת גם בשיטה הפילוסופית, שמה האמת ממי שאמרה, גם בשיטה הפילוסופית יש תפיסה שנפש האדם אחת אלא שפעולותיה מחולקות. ככה הרמב״ם מבין את זה, וככה גם חלק מהפילוסופים נפקמינה שיש מקור אחד להכל, מקור אלוהי, נפקמינה, כמובן לא הנשמה, כן? מה שדיברנו פה, לא מדובר על הנשמה, על המימד הטבעי האלוהי, ונפקמינה שיש לאדם אחריות לתקן את הכל, כי אם הוא לא יתקן את הכל אלא יהיה קלקול בחלק, אז יהיה קלקול בהכל. בסדר? המשפט האחרון הוא משפט מאוד חשוב, כי אדם או מחוסר רצון, או ממה שהוא חושב חוסר יכולת, או מכל מיני סיבות אחרות, יכול לחלק את כוחות החיים שלו למחלקות, ולהגיד, במחלקה הזאת אני תקין, במחלקה הזאת אני חולה. למה? בא לי, לא רוצה, לא יכול, לא משנה למה. ואז הוא יכשיר את עצמו במחאות, לאיזשהו חיסרון, שכביכול יש איזה זרם חיים מרכזי שבו הוא תקין, וזרמי חיים בשוליים שבהם הוא מפולקן. אין דבר כזה. זרמי חיים בשוליים משפיעים באופן מהותי, משמעותי, על הזרם המרכזי. בסדר? לכן אני אגיד את זה אולי בצורה אחרת לגמרי, דוגמה ממש לא טובה, אבל בשביל להסביר את זה. בסדר? אם הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מציאות שכל יום שביעי יש קדושת שבת בעולם, אז כשיבוא אדם ויגיד, כשהוא התחיל לשמור שבת, פעם ראשונה בחייו, יגיד, שמרתי השבת האחרונה חצי שבת, מה נגיד לו? לא נגיד לו שמרת חצי שבת, אין דבר כזה בשמור חצי שבת. אתה חיללת שבת. יפה מאוד שהתנה לקראת שמירת שבת, בסדר? הוא לא יכול להגיד אני שומר חצי שבת, אין לשמור חצי שבת, או שבת מלאה או כלום. אתה יכול להגיד אני בתהליך לקראת שמירת שבת, זה משפט
שלמים,
זה משפט נכון, זה משפט נכון, אבל משפט כבר אני חבר, אבל משפט כמו שמרתי חצי שבת זאת הבנה נכונה. אין חצי של שבת, יש שבת. לכן כשרב צוקר משה פה היום הוא אומר תמיד שכולנו חולי נפש, הוא צודק, שכולנו חולי נפש, זאת אומרת כולנו חולים בנפש על פי הרמב"ם, כי כל זמן שיש אדם בעולם, וזה כולנו, שהוא מקולקל אפילו בפרט קטן באחד מחמשת הביטויים, אחד מחמשת החלקים של הנפש המקורית, אז יש השפעה על שאר החלקים, ולכן כולנו חולי נפש. ערן, ראשי תיבות, עזרה ראשונה נפשית. לא באמת, יש גוף כזה, נקרא ערן.
אתה רומז על משהו?
לא, אני רומז שאני צריך לעזור לעצמי. זה הכל. לכן לא, לכן צריך להבין את המשפט הזה. כולנו חולי נפש, זה משפט חשוב. כי נפש האדם אחת. אם נפש האדם היא לא אחדותית, אז אני לא חולה נפש. ובפרט, תחשבו רגע שהאדם, בואו נחלק רגע את חמשת הכוחות האלה, נחלק אותם לשלושה יותר עקרוניים, מהותיים, משמעותיים, ושניים פחות. נגיד שהמתעורר, המדמה והשכלי, הרצון, הדמיון והשכל, הם הכוחות יותר איכותיים שבאדם, והזן והמרגיש, הפיזיולוגיה והחושים שלו, זה בשיתוף השם, משותף עם בעלי החיים, זה... אז נגיד שאדם יהיה מתוקן בשלושת כוחות המעלה שלו ומקולקל בשני כוחות השפל שלו, נקרא לזה כך. נגיד, אני צורת האדם. לא נכון. אם אתה מקולקל בזן, אתה מקולקל בשפל. בגלל שנפש אחד. בגלל שנפש האדם אחד. כן, עכשיו מה רוצה להגיד? בעל הבית הוא פתח תקווה.
כמה שאלות.
כפי שהוא כתבי ב-SMS לפני שבוע. כן.
טוב, אולי זה קצת יסודי, אבל מה ההגדרה באמת בעיקר עם צרות של המילה נפש על פי הרמב"ם, ומה ההגדרה של נפש על פי הפסיכולוגים? כאילו, המילה נפש, כאילו, אני יודע ש...
רגע, מה אני עושה עם יהודי כזה? מה אני עושה עם יהודי כזה?
מה זה בדיוק? אני יודע שאמרנו שהנפש מחולקת לשלוש חלקים, ואת
ההתפרטות. שיעור שלם, איפה הוא היה?
אתמול.
מה זה היה? שלשום.
גם אתמול.
לא, אתמול דיברנו בעיקר על האחדות. שלשום דיברנו בעיקר על הנפש. לא שלשום לא היה, סליחה.
אתמול. אז אני יש לי, אוקיי, מה אני יש לי?
שיעור שלם דיברנו על זה.
עוד שאלה. עוד שאלה.
חבר'ה, כאן מסוכן לשאול שאלות, כי זה הרבה מנהל חטות. אבל מסוכן לשאול שאלות משלא היה. אביחי יקירנו, דיברנו על זה שיעור שני.
חשוב להשתים. לגבי השבת עם חצי שבת. זאת אומרת שאין אף בן אדם בעצם שיכול להיות יותר...
זה מה שאמרתי לפני דקה, שכולנו חולי נפש. ברוך הבא לעולם חולי הנפש. לא חולי הנפש ברמה הפסיכיאטרית. חולי הנפש ברמה הרמב"מיסטית.
הרב לא צריך להיבהל ממנו.
אני נשמע לך מבועל? הפוך, זה האתגר של החיים.
האתגר
של החיים
זה...
אבל אביחי לא היה בשיעור, היום חולה נפש, שווה כפר שאול. אנחנו דיברנו על משהו אחר, מה זה נפש לפי הרמב״ם. רבותיי, אני לא מתכוון לחזור על זה. עכשיו אני באמת, אני לא בסרטון, אני לא מתכוון לחזור על עצמנו עשור פעמים. דיברנו על הנושא, ביררנו. כל מה שאנחנו קוראים לו נפש ברמב״ם הוא על פי ההגדרה של הרמב״ם למונח, למושג, לערך נפש. זהו. עכשיו כל מי שלא היה פה והפסיד את השיעור הזה שישלים, כי מהיום עד סוף השנה כשאנחנו נדבר על נפש הוא בכלל נמצא בעולם הפסיכיאטריה, המכה פסיכולוגיה, ואנחנו בכלל מדברים ונמצאים בעולם של הרמב״ם. זה עולם אחר לגמרי, לכן הגדרת המושגים היא חשובה ביותר, היא קריטית. בעזרת השם. טוב, בסדר, זהו? זהו, הלאה. ואתה יודע, ואתה יודע, מתקדמים, חברה, צריכים אתם להתקדם.
אנחנו לא אמרים
משום
מקום, אנחנו רוצים ללמוד.
כשאתה תגיע לפה כל יום משום, אני כל יום מוכן לדבר איתך.
אני כל יום משום.
אני אמרתי שני משפטים, כשאתה תגיע לפה כל יום משום, לא שאתה תהיה כל יום משום ב-MP, כשאתה תהיה פה כל יום משום. שמעת אומר? ואתה יודע, לכל המצטרפים, אנחנו ממש חברים, אנחנו ממש אוהבים אחד השני אהבת נפש, לא תהיה לכם ספקות בזה. אביחי, נכון או לא? בוא לא נפתח את הכל. לא, אבל באמת, אני אומר את זה עכשיו, לא שאני רואה את עצמי כאיש חינוך, אבל באמת, אני אומר את זה מדין חינוך. לימוד תורה זה דבר רציני. לא יכול להיות שאדם יוצא מתל אביב לירושלים, צריך לעבור 60 קילומטר, 5 קילומטר בדרך נרדם, מתעורר אחרי 5, אומר שמעתי ב-MP. אין לשמוע ב-MP. 5 קילומטר נרדמת, 5 מטרים נרדמת. איפה תמצא את עצמך חס ושלום? בבית חולים תל השום. אין דבר כזה להירדם בדרך. 60 קילומטר ערנות. אז תורה זה פחות מנסיעה מתל אביב לירושלים? אני לא אוותר על הדבר הזה, זה דבר עקרוני. לימוד תורה זה דבר רציני. לימוד תורה דורש התמדה, דורש רציפות, דורש העמקה, לא רק מצד ההבנה, מצד התהליך הנפשי הפנימי שאנחנו עוברים. צריך עיכול. וכנראה אם היו חכמים והיו עיניך רואות את מוריך, ושוב אני לא רואה את עצמי כמורה, אבל כנראה שגדולה ראייה משמיעה, אז עם כל הכבוד ל-MP, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. בסדר? באהבה ובאמונה. לא, אני לא אוותר על זה. לא יכול להיות שלחלקים של חיים נתייחס ברצינות, ולתורה ובניין של תורה בנו נתייחס, סליחה שאני אומר, בצורה שיש בה ממדים של חוסר רצינות. עליי זה לא מקובל. אני דורש, ואנחנו דורשים, והקדוש ברוך הוא דורש, בטח בלימוד תורה, בטח בסוגיות יסודיות כאלה, ובטח בהגדרת מושגים שהם הציר שלב ננוע, דורש רצינות מוחלטת. באמת. היה לי את כל התירוצים למה להישאר בצפת חצי יום. תאמינו לי. כל הסיבות. הכרחתי את עצמי לחזור בשיניים. תתייחסו ברצינות. כמו שמתייחס אלון ברצינות. אני חייב עכשיו, אין ברירה.
יותר משנה.
מה? יותר משנה. ואתה יודע, לכן אני ממש מתחנן, מי ש... כולנו בני אדם, לכולנו יש אילוצים, בסדר? אבל נא להשלים, נא להשלים. ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. הנה כבר אביחי התחלה של תשובה למה שראית, שכשאנחנו מדברים על רפואת הנפש זה לא עניין פסיכיאטרי, זה עניין של תיקון מידות. אלא, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. עכשיו כאן צריך להגיד מילה מאוד חשובה. המילה תיקון, המילה תיקון היא בעצם רומזת שמה? שיש קלקול. האם המשפט שאמרתי עכשיו הוא נכון?
כן.
האם כל תיקון הוא תוצאה הכרחית של קלקול? אני מציע, לא דווקא, אומר אורן. אומר אביחי, אומר אורן, לאו דווקא. זאת אומרת, תיקון זה לאו דווקא מציאות של קלקול, אלא תיקון יכולה להיות גם מציאות של חיסרון. אני מסביר של השלמה. זאת אומרת, תיקון של חיסרון שנדרשת לו השלמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת מה שאמר אסף אתמול בשיעור, תפארת ישראל ורגים אל המערב. זאת אומרת,
אתמול
אני חושב, לא משנה, אמר אסף שמה? כשאני אומר קלקול, אני אגיד רגע את זה אחרת. יש פה MP. כשאני אומר ה-MP מקולקל, זאת אומרת שהפונקציות שה-MP הזה אמור לעשות לא נעשו, כי למשל, אני יודע מה, הוא נרטב, נכנסו לו מים, ועכשיו לקחתי את זה למעבדה ותיקנתי את הקלקול. קלקול זאת אומרת שיש כאן איזה יש, והיש הזה התקלקל. יש בו איזה פגיעה ביש עצמו. בסדר? ועכשיו אנחנו צריכים להתקן. כשאנחנו רואים שיש חיסרון, חיסרון זה לאו דווקא קלקול. לחיסרון זה אומר שיש כאן פוטנציאל של בכוח, ואנחנו צריכים להוציא אותו אל הפועל. לכן כשהעולם שלנו נקרא על פי המקובלים עולם התיקון, זה לא אומר שהעולם הזה ביסודו מקולקל. זה תפיסה מאוד עקרונית, תפיסה של חיים המשפט הזה. עולם התיקון זה לא אומר שהעולם הזה הוא מקולקל, על הפנים, צריך לסגור את העולם הזה, תאונת עבודה של אלוהים. לא. העולם הזה הוא עולם התיקון, כי הקדוש ברוך הוא ברא לכתחילה את העולם באופן כזה, שיש בו מציאות פוטנציאלית, יש בו בכוח, ואנחנו צריכים להוציא את הבכוח הזה מהכוח אל הבפועל. לכן צריך להבין את המושג עולם התיקון במושג של הוצאה מהכוח אל הפועל, במובן של יש כאן איזה פוטנציאל, ויש כאן איזה MP עם X אפשרויות, ואין לי בטריה כדי שה-MP הזה יעבוד, עכשיו שמתי בטריה, אז הוא עובד. זה לא שנכנסו מים ל-MP הזה, פשוט אין בטריה. יש הבדל תאומי אם ה-MP הורטב או אם אין לו בטריה, אם אין לו סוללה. לכן ככה צריך להביא לתיקון המידות. זה לא שאדם מתייחס אל עצמו בראשית הדרך כבעל מידות מקולקלות. זה לא נכון. האדם ביסודו יש בו פוטנציאל חיובי של מידות טובות, אלא שזה רק פוטנציאל, זה רק בכוח, והוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל. לכן כשהרמב"ם מדבר על רפואת הנפש וכוחותיה, לא מדובר דווקא על אדם חולה במובן של אני אגיד את זה רגע אחרת. יש איזה ציר אפס, יש פלוס, יש מינוס. כשאנחנו מדברים עכשיו על תיקון, זה לא ממינוס אל הפלוס, זה מאפס אל הפלוס. זה מהמצב של הפוטנציאל של הבכוח אל הבפועל. זה לא מהמצב שיש פה איזה קלקול, אלא זה מהמצב שיש פה חיסרון. זה לא שיש פה קלקול, יש פה חיסרון של תיקון שאני צריך לתקן. בסדר, זה נקודה מאוד חשובה. לכן כשאנחנו אמרנו מקודם שכולנו חולי נפש, זה לא שכולנו מקולקלים וצריכים לראות עצמנו במראה, נגיד אפילו ברמה המוסרית, איזה מין אישיות מקולקלת, אלא כולנו חולי נפש במובן הזה שלכולנו יש פוטנציאל של נפש מתוקנת, והפוטנציאל הזה נברא בנו לכתחילה כפוטנציאל, כדי שאנחנו ניקח אחריות ונוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. כמו חומר גלם, בדיוק. זאת, הנה, ניב עוזר לנו. זאת אומרת, תיקון, ואתה יודע שתיקון המידות זה גולם שצריך להפוך לצורה, אבל זה לא שהגולם הזה הוא צורה מקולקלת, אלא הגולם הזה הוא עדיין על ציר האפס, הוא עדיין גולמי, הוא עדיין לא קיבל צורתו, הוא עדיין בכוח שצריך לצאת אל הפועל. זה הבדל גולם וצורה. עכשיו, למה אני מתעקש על הדבר הזה? כי זאת נפקא מינה יסודית מאוד, איך אני יוצא, מה נקודת המוצא שלי לכל כוחות הנפש. האם אני אומר כוחות הנפש שלי בבסיסם מעוותים, מקולקלים, ולכן אני עכשיו צריך מה שנקרא לתקן טעויות, או שלא, שכוחות הנפש הפוטנציאלים שלי הם חיוביים מאוד, אלא מה? הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר, נפסם אותם אצלי בצורה גולמית, ואני צריך פשוט להופיע אותם בצורה מתוקנת. ולכן להיות חולה נפש זה לא להיות מקולקל, זה להיות חסר, זה לא להיות במינוס, זה להיות הציר האפס. ולכן כולנו בהקשר הזה חולה נפש, כי כולנו נברנו כאדמה שיש בה תכונת אדם, או אדם שהוא תכונת אדמה של פוטנציאל הצמחה, אבל כמו שאמרנו, אם לא נצמיח, לא נחוש, נזרע, נשקה, נסכל וכו', אז האדמה תישאר גור. בסדר? כלומר, לא נכון להגיד על אדמה שלא נחרשה ולא נאבדה שהיא אדמה מקולקלת. נכון לומר שהיא אדמה חסרה שלא גילתה את פוטנציאלה. זה נפקא מינה עקרונית ביותר לכל הציר, לגישה, המסלול, שמתוכו אנחנו יוצאים לדרך. אני רוצה להגיד את זה רגע אחרת. למה אני מתעכב על זה, מתעקש על זה? יש גם היום, מה זה היום? הדברים עתיקים. יש שתי גישות בחינוך. יש גישה שאומרת, עיר פרא אדם ייוולד, ולכן האדם שווה עיר פרא. עיר פרא זה איזה מין שור צעיר, או חמור בר צעיר, שהוא משתולל. עכשיו בוא נשים לזה גבולות גזרה, כדי שלא ייפול התאום ויפיל אותנו איתו. ויש גישה אחרת שאומרת, פסוק אחר, עשה אלוהים את האדם ישר. אם כן, מה נקודת המוצא? האם נקודת המוצא היא היושר האלוהי הנמצא בפוטנציאל באדם, שהפוטנציאל הזה הוא המהות שלו, או שנקודת המוצא היא באמת הקלקול? התפיסה הנוצרית אמרה, עיר פרא אדם ייוולד. התפיסה היהודית אומרת, עשה אלוהים את האדם ישר. אומר אלקנה, ריבונו של עולם, מה אתה מייחס לנוצרים? הרי כתוב בפסוק, אמר שלמה המלך, עיר פרא אדם ייוולד. תשובה, עיר פרא אדם ייוולד. יצר לב האדם רע מנעוריו. מנעוריו זה לא רק מגיל הנעורים, אלא משננער ממעי אמו, דהיינו מחדר לידה. אבל לפני שהוא פגש את העולם הזה, לפני הלידה, עשה אלוהים את האדם ישר. אז האדם במהותו, לפני שיצא מרחם אמו בחדר לידה, שבא מלאך ולמדו כל התורה כולה, ולא רק מצד הנשמה אלא גם מצד הנפש לפי הרמב"ם, כמו שדיברנו פה, צריך להשלים. זה ישר, זה עשה אלוהים את האדם ישר. אבל ברגע שיש מפגש בין היושר הנשמתי אלוהי והנפשי רמב"מיסטי אלוהי, כן, כמו שדיברנו פה, צריך להשלים, עם העולם הזה, פה יכולה להיווצר מציאות. מה זה יכולה להיווצר? תיווצר מציאות של היוולד, של מיני הוריו, של עיר פרא. נפקא מינה יסודית מאוד לגישה. לכן כשאנחנו מדברים על ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש. לא מדובר על חולה שבא לרופא, מדובר על בן אדם שהוא פוטנציאל בריא ועכשיו הוא רוצה ללמוד איך להיות בריא. מה שנקרא, הוא לא בא לקבל אנטיביוטיקה, הוא בא לקבל ויטמינים. הוא לא בא לפתור מחלה, הוא בא ללמוד אצל הרופא איך להיות בריא. אתם מבינים את ההבדל? זה עקרוני מאוד. מה? לא, אבל נכון, ברור שאם אני לא אלך אל הרופא ללמוד איך להיות בריא, היום קוראים לזה רפואה מונעת. רפואה מונעת זה לפני שאתה חולה, בוא תלמד איך להיות בריא. או למשל אדם מכניס את הרכב שלו למוסך, לא דווקא כשיש טסט ויש לו גלגל עקום ופניו שבור, אלא אכן רכבך לחורף. בסדר, זה הבדל עקרוני בשיטה, זה הבדל עקרוני בתפיסה. לכן כשהרמב״ם כאן מדבר על תיקון מידות ורפואת הנפש וכוחותיה, הרמב״ם לא מתכוון לומר שנקודת המוצא הבסיסית היא שיש כאן קלקול, שיש כאן מחלה. נקודת המוצא הבסיסית היא שיש כאן אישיות חיובית, שהאישיות החיובית הזאת היא אישיות אלוהית, והנפש האלוהית הזאת היא בפוטנציאל וצריך להוציא אותה מהכוח לפועל. ולכן הרמב״ם יגיד מיד במשפטים הבאים שהתפקיד של הרופא זה קודם כל להכיר את חלקי הגוף, ואחר כך לתת לכל אחד מהחלקים את מזונו, ואחר כך לייצר את היחס הנכון בין החלקים, ורק אחר כך לדעת לפתור את המחלות. פתרון המחלות הוא, הייתי אומר, בקצה של רפואת הנפש. אני לא רופא כדי לדעת, אבל נראה לי שהיום המדע משקיע כוחות אדירים ברפואה מונעת. גם היום, דרך אגב, היום הרבה מערכות חברתיות כלכליות בשנים האחרונות בעולם, בכלל גם בארץ, במדינה, מדברים על זה בערכות רבה, שאם לא נבנה חברה שהיחס, נקרא לו הסוציאלי-כלכלי אליה, יהיה נכון, אנחנו נשלם את המחירים עוד 50 שנה. אם אתה לא תיתן לילד בגן מה שצריך, אתה עוד 20 שנה תתמודד עם פשיעה. עכשיו, אל תגיד לי, הילד הזה בגן הוא פושע. לא, הילד הזה בגן הוא פוטנציאל צדיק. לא תיתן לו מה שהוא צריך עכשיו, חד ושלום יהיה פושע. לכן היום הרבה, הרבה, הרבה ביקוחים סביב תקציב המדינה, זה סביב השאלה הזאת. זאת אומרת, האם אנחנו משקיעים את הכספים בדברים שצריכים טיפול עכשיו, או שאנחנו משקיעים שהם בעצם כיבוי שריפות, או שאנחנו משקיעים כספים ברפואה מונעת, לאו דווקא ברפואה, בחינוך, במערכת משפטית, בכל התחומים. בדיור, למשל סוגיית הדיור היא סוגיה אדירה. סוגיית הפנסיה היא סוגיה אדירה. אנחנו לפעמים לא מבינים בכלל את המשמעות של הדברים האלה, גם אני לא מבין בזה. אבל יש להם משמעות מרחיקות לכת. זה מזכיר לי קצת את עצמי, שעד לפני לא הרבה שנים, אז כמו כל אברך צעיר, אז מה שמעניין אותו זה מה שנקרא הוצאות הכנסות. נכון שהדברים יהיו מאוזנים, שלא יהיו מינוס בבנק. כרגע שמתחיל קצת להיות שערות לבנות, אתה מתחיל להבין שיש מושג שנקרא פנסיה, יש מושג שנקרא פיצויים. זה דברים חשובים, ואולי יותר חשוב אפילו מהאיזון בין הוצאות להכנסות. טוב, סתינו, אבל העיקרון הוא חשוב. האם יש בעיה הלכתית לעשות ביטוח חיים? זה לא הנושא של השירות. אני עונה לך, זה לא הנושא של השירות. זה לא הנושא של השירות. האם יש בעיה אמונית לעשות ביטוח חיים? אני עונה לך, זה מה שאתה שומע. אני לא עונה.
אברהם, יצחק ויעקב היו אנשים מושלמים
מבחינה רגשית? אני לא מכיר את אברהם, יצחק ויעקב.
משה רבנו? כאילו זה שהם חטאו זה דבר
שגם היו אנשים. אני לא מכיר את אברהם, יצחק ויעקב, אבל אתה עכשיו שואל על שאלות שקשורות לתנ"ך בגובה הברכיים. זה לא הנושא של השיעור. הלאה.
אני מגפייף אותך, ניפול עליי ממש קשה.
זה לא הנושא של השיעור. תגיד אותה אחרי זה, אתה. חבר'ה, סוף סוף לירן שואל שאלה. אני לא מבין מה שאתה אומר. לא מצוין, אני לא מבין אם מידה היא לא שלמה, אז איך היא לא מקולקלת. אני רק רוצה להגיד שאנחנו צריכים להבדיל בין שני צירים, בין ציר של מינוס אל פלוס לבין ציר של פוטנציאל פלוס שהוא כרגע אפס לפלוס.
אבל
אפס שווה פוטנציאל.
אבל אם חסר משהו, היא
מקולקלת. לא, היא חסרה. כשהעולם שלה נקרא עולם התיקון, זה לא כי הוא ביסודו מקולקל, אלא כי הוא ביסודו חסר. אשר ברא אלוהים לעשות. מה, למה אתה צופר? זה בדיוק ההבדל, שזה לא מקולקל. תיקון מידות זה לא שהאדם נולד עם מידות מקולקלות. תיקון מידות זה שהאדם נולד עם פוטנציאל מידות טובות. עכשיו הוא אפס. הוא חולה נפש במובן של הרמב״ם. הוא חולה נפש במובן של הרמב״ם, והוא בעולם התיקון עכשיו. ולכן הוא ילך לרופא הנפשות.
משהו לא טוב במידה.
לא, מה זה לא טוב?
יש מהות ויש מהות.
תגיד לי, יש לך באוכל עם שתי רגליים? יפה, קיבלת פוטנציאל הליכה מאנג'ל לפה? יפה, אם לא תממש את הפוטנציאל הליכה, אז הייתם חיסרון? לא ממש את הפוטנציאל. אתה כל היום אוכל לחמניות, אנג'ל לא הגעת למכון מהיר. אז יש לך פוטנציאל, יש לך פה פוטנציאל חסר. רגע.
זה קשור.
זה קשור מאוד. אחד ושלום, יש הבדל יש הבדל גדול אם אדם יש לו שתי רגליים רק לא משתמש בהם, לבין אם אדם יש לו שתי רגליים הוא משתמש בהם לשלילה, או חד ושלום קרטו לו את שתי הרגליים. זה הבדל תאומי, מה אתה לא מבין את ההבדל?
לא, כי כל פעם שהנפש תמיד עובדת, אז כשמשהו לא טוב
הנפש מה?
היא תמיד עובדת.
אני אמרתי משפט כזה?
לא,
אנחנו עוד לא שומעים, מה שאתה חושב זה לא שומע. אני עוד לא אמרתי משפט כזה. אתה אמרת הנפש תמיד עובדת, אני לא מבין את המשפט שעכשיו אתה אמרת. אני אומר שהוא לא נכון, אני לא מבין מה אמרת. אנחנו כרגע בפרק א', הכרת הנפש. אנחנו עכשיו בשיעור תיאוריה, עכשיו אתה מדבר על שיעור מעשי. הנפש עובדת, אני לא במלא עובדת.
אוקיי, אז כל הזמן שהיא לא בשלמות, כל מה שהיא תעשה...
מה זה שלמות? מה זה אצלך שלמות?
שהמידות מתוקנות. הכוחות הנפש,
אני לא מבין מה אתה אומר.
שהמידות, כל
מידות לא שלמות. תדבר בבקשה איתי במושגים שאני מבין. אתה מבין מה ההבדל בין תיקון לחיסרון? בין קלקול לחיסרון? הבנת?
בין קלקול
לחיסרון.
קלקול זה משהו שכבר היה. זאת אומרת, אם ה-3 הזה עבד, הוא נשבר, אז עכשיו הוא מקולקל. אבל הוא היה טוב אתמול. אז עכשיו הוא הולך ויתקן אותו, ואז הוא יהיה בסדר.
חיסרון?
אבל חיסרון זה הבסיס זיכרון שלו.
בדיוק, ועוד לא הבנתי אותו. לא טענתי אותו. שנקודת המוצא הבסיסית היא שהאדם הוא לא יצור מקולקל. האדם הוא יצור חיובי. אלא מה, החיוביות הזאת אצלו היא בפוטנציאל.
זה מה
שהרמב״ם, זאת הגישה הבסיסית למציאות שהבורא ברא בכלל, ובוודאי ביחס לנפש האדם. נפש האדם לפי הרמב״ם.
כשאתה אומר, כשאתה
קורא את המשפט הזה, מה המסקנה שלך, מה המסקנה הבוסרית שלך מהמשפט הזה? לא היית ברבע שעה האחרונה. אתה קורא את המשפט הזה. ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. המסקנה שלך? מה זה לא מתוקנות? שיש קלקול. כלומר, נקודת המוצא שלך, אם תעמיק את המשפט, יש קלקול? שאדם ביסודו הוא מקולקל.
באיזשהו מקום זה כן נכון.
לא נכון. אדם ביסודו חסר, לא מקולקל. האדם הוא ביסודו פוטנציאל מתוקן. האדם ביסודו פוטנציאל תיקון. האדם לא ביסודו קלקול. רבותיי, אני אתווכח איתכם עד מחר בערב, אני באמצע. זה עניין עקרוני, זה לא סמנטיקה. זה עניין, הוא פוטנציאל תיקון.
זה לא נולד מושלם, תינוק?
הוא לא מקולקל, לא
מושלם. תינוק מושלם?
נשאל,
תינוק. אז למה נמצא את
המחינת המידות?
למה נמצא את התינוק?
זאת אומרת, אין פוטנציאל רע, זה מה שאתה אומר.
אני לא משנה משפט שלך. כל פוטנציאל הוא טוב. כל פוטנציאל הוא טוב.
אין אדם, זאת אומרת, אדם שכביכול אנחנו קוראים לו רע.
תגיד לי, היית פעם במגרש מכוניות?
רגע.
דוגמה טובה.
אדם שאנחנו קוראים לו רע.
חשבתי עכשיו דוגמה טובה, תן לי להתבטא. היית פעם במגרש מכוניות?
כן.
חדש? מכוניות חדשות?
יפה.
רק מה היה חסר לך כדי שמכונית אחת תהיה שלך? כסף ומפתח. נכון? כסף כדי לקבל מפתח, יפה.
תביא לי כסף, אני אדאג למפתח.
בסדר? יפה. עכשיו יש לי שאלה, זה נכון להגיד שאתה רואה מכונית מרצדס חדשה במגרש, זה נכון להגיד שהמכונית מקולקלת? לא, אחלה מכונית. רק מה, לך אין מפתח. כי אין לך כסף, גם לי אין לך. אתה ממה היה לו ביתי בדור שקונה מרצדס, חבל השקעת הכסף שם. אבל נעזור במה, נעזור. רגע, שנייה, רגע. אבל זה לא נכון להגיד שהמכונית מקולקלת. המכונית חסרה, היא חסרה את ביטויה, כי המכונית לא נבראה או לא נוצרה כדי להישאר במגרש החנייה. היא נבראה כדי לנסוע על הכביש. רק רגע, אל מול מכונית מקולקלת שחד ושלום עברה תאונה. אני חייב להגיד כי השאלה מה נקודת המוצא, כי השאלה מה נקודת המוצא שלנו.
בסדר, אני לא חייב להשתמש במילים האלה. אם אני אומר פשוט,
תשתמש בצ'יפורו וקופיקו, לפי ההבנה הזאת אין לי בעיה.
אם אני אומר שמשרד מתוקן זה הוצאה לפועל של הנפש השלמה, אז מוצא מקולקל זה שאתה לא מוציא את זה לפועל. אז מצב אתה יכול קודם קולקל, אתה יכול קודם חסר.
אין לי בעיה עם המסקנות של כל המשפטים שתגיד עכשיו. אם המסקנה של כל המשפטים שתגיד עכשיו היא שנפש האדם ביסודה היא חיובית.
היא שלמה, לא חיובית.
חיובית ולא שלילית.
מה זה חיובית?
חיובית זה פוטנציאל פלוס.
אבל כרגע היא...
בדיוק בגלל מה שאומר רבע שעה. בדיוק בגלל מה שאומר רבע שעה. כי תיקון זה ההפך של חיסרון, ולא דווקא ההפך של קלקול. זה בדיוק מה שרצה להגיד רבע שעה.
יש לך בנפש,
תקשיב. רבותיי, למה אנחנו מתפלצפים? רבותיי, התפיסה, סליחה, אסף, אסף, אני רוצה לדבר ברור, פוחד חדשים, לא מבינים בשפה. רוצה להגיד לך חבור. התפיסה של חוזר בתשובה מצוי היא שהעולם הזה הוא חידלון, והעולם הזה הוא קלקול, והעולם הזה הוא תאונת עבודה של אלוהים, ולכן עדיף שהקדוש ברוך הוא יבורא את העולם הזה, ולכן הדרך שלי להיפגש עם אלוהים זה לברוח מהעולם הזה ולהגיע לבית הקדוש ברוך הוא מאיר, ולהכניס את הראש שלי, והנה הייתי יכול את כל הגוף שלי, לתוך ארון הקודש ולחיות שם עד גיל 120. זאת התפיסה לצערי הרב המצויה של בעל תשובה מצוי. זאת התפיסה המצויה. ואם הוא לא מעז להגיד את זה, זה מה שהוא חושב, וזה מה שהוא רוצה שיהיה. ואל תסתכלו עליי, כאילו אתם לא יודעים מה אני אומר, אני יודע בדיוק מה אני אומר, וגם חלק מהיושבים פה חושבים ככה. אני רואה את הפנים המסתכלות עליי, אני לא רוצה להגיד מי חושב ככה גם עכשיו. עזוב כותרות עכשיו. ונגד התפיסה הזאת, רגע, ונגד התפיסה הזאת הרמב״ם ואנחנו יוצאים שהעולם הזה הוא לא תאונת עבודה, והעולם הזה הוא לא בדיעבד, והעולם הזה הוא לכתחילה. היום שאל אותי פלוני, איפה ארון הקודש? פגשתי בכניסה, איפה ארון הקודש? אמרתי לו בחצי צחוק, אני מבקש לך שרק תנשק ואל תיכנס בפנים. פעם היה פה מישהו באמת וזה תפילת מלכה, פתח את הארון רובו וגופו בתוך ארון הקודש. הם כיסוי ראש כזה של נשים, כיסוי ראש העגול הזה
עם תפילין על הראש?
יכול להיות, אולי הוא יעלות תפילין, אם יעלות תפילין אנחנו רבנו אותם מהמכניס.
הוא חסר, הוא חסר.
לכן רבותיי, אני לא אבטר על ההבנה הזאת של עולם התיקון ועל המשפט הזה, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה במובן הזה. ולכן זה נכון להגיד על אדם שהוא הולך ללמוד רפואה, שהוא הולך ללמוד רפואת הנפש, הוא הולך ללמוד את המערכת הפיזיולוגית ביולוגית של גוף האדם, א' מה היא, ב' איך היא צריכה לתפקד לכתחילה נכון, ורק ג' מה יקרה כשהיא תפקדה לא נכון. איך מתקנים קלקולים, אבל יסוד הרפואה זה לא איך מתקנים קלקולים, זה איך משלימים חסרונות. זה משהו אחר לגמרי, וזה לא סמנטיקה. ואני לא אבטר לכם עד שאתם לא תשתכנעו בזה. אני לא אמשיך את השיעור. כן.
אנחנו עובדים כל הזמן להשלמת
החסרונות. כל החיים שלנו זה השלמת חסרונות. דרך אגב, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד. בנו של נפש חיים, רבי יצחק מוולוז'ין אומר, שכל חטא שכתוב בתורה, כל מה שכתוב במילה חטא, שווה חיסרון. זאת אומרת, יותר עמוק מזה. אפילו קלקול הוא רק חיסרון. אז בוא סמנטיקה. כלומר, אפילו קלקול מינוס, יש בו פוטנציאל פלוס.
ברור, חייב להיות לו פוטנציאל פלוס, אם לא, הוא לא היה.
אבל חסמתי אותו באמצע.
נראה, זה דבר ברור, נכון?
אבל אני חושב שכל המציאות היא כזו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיע לשלמות, הרי אין שלמות, אין נקודה סופית.
אין שלם סופי.
אין שלם סופי, אז אם אנחנו כל הזמן חולי נפש, אז מה כאן...
אז אנחנו כל הזמן עסוקים בהשלמת חסרונות ובתיקון קלקולים, שמצד האמת, אפילו הקלקולים, זה השלמת חיסרון.
עד אינסוף.
נפקא מינה מעשית, לכן כל המהלך שעברתי... קלקול זה חיצוני. לכן כל המהלך שעברתי לפני מכון מאיר, עם כל החסרונות, עם כל הקלקולים שהיו בו, הוא חלק כנראה מההשגחה האלוהית שלי להשלים חסרונות ה...
אז הרב, אז בן אדם צדיק שחזר בשאלה והתחיל להיות בן אדם רע.
הביטוי חזר בשאלה.
לא חזר בשאלה, לא חזר בשאלה, אלא התחיל אסור מן המידות הטובות והתחיל להיות רשע, גנב בלי מוסריות, ולפני זה הוא היה מוסרי.
הלכתי לאיבוד במדבר התחלה. אדם צדיק, נושא נושא.
אדם שהוא אהב את הזולת והמוסרי, הידרדר במשך השנים והפך להיות לא מוסרי ולא זה. אז מה הוא עכשיו?
כי להוציא מהכוח אל הפועל. מהכוח אל הפועל, זאת עבודה מתמדת, בלתי נגמרת, 120 שנה.
אבל בן אדם שהיה לו את זה כבר, וכבר עכשיו...
מה זה קשור שיהיה? לא היה לו אתמול מיום שהיא לא מחרה.
שמר את זה, אם הוא לא חושב. לא, אז הוא מקולקל, לא
מתקולקל. תראי לי, אחת היום אחר הצהריים. אחת היום אחר הצהריים. לא, אחת ארוחת בוקר. אחת אתמול ארוחת ערב. אחת הבוקר, אחת בוקר. אחת אתמול לא חצה יאללה,
אחי.
נו,
מה,
בוקר, אחי. תענה לשאלות שלי.
צריך בהתמדה לאכול
כל הזמן. היית, אחת אתמול לא חצה רעים? אחרי שאחת לא חצה רעים אתמול היית סביע? עכשיו אתה רעב? יפה. תעשה גזור ועד בן. כל המציאות. יפה, זה מה שאתה להגיד. סביע, רעב, סביע, רעב, סביע, רעב, סביע.
אבל עכשיו אמרת גם שבן אדם מקולקל זה בעצם חיסרון.
הסתיים השיעור. הסתיים השיעור. אם כן, מה למדנו היום?
שאין קלקול, יש חיסרון.
למדנו היום שכשהרמב״ם אומר שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה, תיקון המידות זה חלק מהמערכת הכוללת של העולם שלנו שנקרא עולם התיקון, שעולם התיקון זה לא תיקון של קלקולים, אלא השלמה של חסרונות. ולכן אנחנו ניגשים אל הנפש ממקום חיובי שעשה האלוהים את האדם ישר. ומהמקום הזה משלימים את המוציא מהכוח אל הפועל, וגם מתקנים את כל הקלקולים שהיו.
בן אדם שהוא מקולקל, שהוא לא יודע, שהוא גנב, שהוא רצח,
ביסודו הוא טהור. אלוהי נשמה שמה תביא
טהור,
ביסודו הוא טהור. נכון, אומר אלון, אפשר להגיד את כל מה שאנחנו מתבחרים עליו פרסים בקופו, אפשר להגיד שבעצם כל הקלקול הוא חיצוני.
ברור,
בניין אמונה.
למה כל כך קשה?
זה מספורש, זה הורייתה.
בזהירות מחר נגיד